עכשיו למגזין שלנו, והשאלה האם אתם אוהבים את הבנק שלכם. סביר להניח שלא. האם יש לכם רעיון איך להתקיים בעולם בלעדיו? אני מניחה שגם כאן התשובה שלילית. אבל יש מי שסבור שצריך לשנות את השיטה הבנקאית מיסודה, וגם עובד בזה ברצינות. בשבוע שעבר ביקר בישראל הפרשן הבכיר של העיתון הכלכלי המוביל בעולם, הפייננשל טיימס, אחד האנשים המשפיעים ביותר על הכלכלה העולמית נכון להיום. מרטין וולף הוא סמן של תנועה הולכת ומתרחבת שקוראת להפקיע מידי הבנקים את כוחם האגדי ולהחזיר את השליטה על ייצור הכסף לידי הממשלה. רובנו משוכנעים שזה מה שקורה, אבל וולף, שהיה בעברו אחד מבחירי הכלכלנים של הבנק העולמי וחסיד השיטה הקפיטליסטית, מתרוצץ נכון להיום ברחבי העולם ומוכיח כיצד הבנקים הם אלו שמייצרים את המשברים הפיננסיים הגדולים ביותר בחיינו, ועוד צפויים להמשיך לעשות זאת אם מישהו לא יעצור אותם. אריק וייס יצא להבין מה בעצם אנחנו מפספסים כאן.
לאט לאט, בוא אחד.
מה זה?
שלום ילדים וברוכות וברוכים הבאים להרצל לינדבלום, המוזיאון לבנקאות ונוסטלגיה תל אביבית.
סחר חליפין. האופה סחר בלחם בעד ירקות ובקדים.
החלפה.
הנגר סחר ברעיתים בעד פרות ותרנגולות.
החלפה.
החיית תפר בגדים וקיבל באדם עגבניות וכלי חרץ.
זאת שיטת סחר החליפין שהייתה נהוגה בימי קדם. ובואו תאמרו לי, מה יש בימינו אנו?
שטרות.
מטבעות.
אתם יודעים אבל איך מייצרים כסף? מי מייצר כסף?
יש מכונות שמייצרות שטרות, לא? בעצם מתיחים כל מיני סוגי מתכות, זהב, נחושת. יש מכונות של 20 שקל, יש מכונות של 50,
יש מישהו מההורים שיודע מי מחליט, מי מייצר כסף?
משרד מחליט כמה כסף לייצר. וככה הוא שולט בשוק הישראלי.
קרוב, אבל לא ממש נכון. בנק ישראל אכן אחראי על הדפסת הכסף בישראל, השם שלו אפילו מתנוסס בגאון על כל שטר ושטר. אבל מתברר שזה, אם תרצו, הכסף הקטן.
כשמדברים בציבור על כסף, אנחנו רואים תמיד מדפסות כסף ענקיות רצות ומוציאות לנו מלא שטרות. אבל זו טעות אחת גדולה, כי כסף היום הוא רק חלק קטן ממנו זה שטרות. רוב הכסף זה מספרים דיגיטליים במחשב שמיוצרים על ידי בנקים.
אתה מגיע לבנקאי, אתה מבקש ממנו הלוואה של 50,000 שח, מקליד 50,000 שח, פוף, 50,000 שח שלא יהיו קיימים אותו רגע, בתוך חשבון הבנק שלך.
השיטה שבה מייצרים את הכסף מהאוויר היא שיטה גאונית. הדיון העיקרי הוא מי בעצם נהנה מהפירות של הדבר.
המדינה במידה מסוימת או במידה ברורה הפקיעה מידיה את האפשרות לייצר את הכסף בעצמה.
ברוכים הבאים לכנס של העמותה למען שינוי מוניטרי, חבורה מרתקת של אנשים שהיא היום חלק מתנועה עולמית ששואלת שאלה די פשוטה. איך לעזאזל הפכו הבנקים ליצרני הכסף ולמה הסידור הזה דופק את כל השאר?
לנצל בצורה מיטבית יותר עבור החברה את המשאב הזה שכולנו כמובן זקוקים לו כמו אוויר לנשימה.
וכן, זה בן צי מאסקימו לימון על הבמה.
תמי! תמי!
גם הוא חזק בעניינים.
עמי, אני אוהב אותך!
הוא וירטואלי לחלוטין.
עד לא מזמן חברי התנועה לשינוי מוניטרי נתפסו כחבורה של חובבי קונספירציות רדופים שבטוחים שהמטריקס סוגר עליהם, אבל אז הגיע האיש הזה ודי טרף את הקלפים.
We're joined now by Martin Wolf.
Martin Wolf is the FT's chief economics commentator.
Martin, thank you so much for being with us.
Macroprudential policy, which is a way I call it.
קוראים לו מרטין וולף, הוא נחשב לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בכלכלה העולמית, בכיר לשעבר בבנק העולמי שהפך לפרשן הראשי של הפייננשל טיימס. המאמרים של וולף נלמדים באקדמיה, לפעמים אפילו מתווים מדיניות. וכשהאיש הזה הצטרף לתנועה, הרבה מאוד אנשים התחילו להקשיב. בהנחה כמובן שהם הבינו על מה הוא מדבר.
So if you can speak like in front of you sits an 8-year-old who's really trying to understand.
8-year-old. Yeah. Now I have a grandson who's 8.
Fantastic.
Who is very bright and he would not understand any of this at all.
That's all.
Imagine a bright 16-year-old.
16.
That
enough.
I could do.
What is the biggest mistake that we have about money production, about money at all?
Well, I suppose most people think either the money is just sort of there, they don't know where it comes from,
yeah, you never think about it.
Or that the government creates it in some way. But actually, banks were able to create money. So they would lend out a piece of paper which simply said, we've lent you the equivalent of, you know, £5 or whatever it is, and you could take this banknote, because people believed banks were solid and safe institutions, and pay with it, even though you didn't actually deposit anything. And in this way, the banknote becomes paper money, which is created, as it were, out of nothing.
בוא ניקח רגע כדי לנסות ולהבין מה בעצם קורה כאן. כשאנחנו חושבים על התפקיד של הבנק, אנחנו מדמיינים מתווך. מצד אחד יש מי שמבקש להפקיד כסף, כי הוא לא רוצה לשמור אותו מתחת למזרן, ולכן הוא מפקיד אותו בבנק ומקבל עמלה קטנה בתמורה. מצד שני, יש מי שמבקש ללוות כסף לטובת רכב חדש או שיפוץ המטבח, ומשלם גם הוא בתמורה עמלה. בפער שבין העמלות שמשלמים השניים נמצא הרווח של הבנק. אלא שכאן הסיפור רק מתחיל, כי בכל פעם שאתם מפקידים כסף בבנק, הבנק מייצר מההפקדה הזאת כסף נוסף. אז איך עובד הקסם הזה? נניח שיש לכם 1,000 שקלים ביד ואתם הולכים להפקיד אותם בבנק. מתוך הסכום שהפקדתם, הבנק מחויב לשמור רק 3%. את כל השאר הוא יכול להלוות למישהו אחר. אז מצד אחד בחשבון הבנק שלכם יש יתרה של 1,000 שקלים, ומצד שני מישהו לבה הרגע 970 שקלים. והופ! כך עובד קסם יצירת הכסף.
You know, banks take money, yeah. They give money, the economy is booming, everyone's happy, there's someone who wants to do a business, he takes a little money, takes the leverage, makes a big business, takes some workers, and you know, we see economy in action. Where's the problem with that?
That is indeed the canonical model. That is the model. There was just one main problem. The main problem was that periodically, it's always been so, there are huge crises.
מאז שנות ה-30 ועד היום הטקס הזה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. בנקים ברחבי העולם מסתכנים בסיכונים מוגזמים וקורסים לתוך עצמם. מכריחים את משלם המיסים להציל אותם ולהזרים להם מיליארדים.
Silver State Bank is closing its doors for good.
To be the largest financial bailout in this government
history. Today when the Bank of England lost billions.
ארצות הברית, קפריסין, יוון, ספרד, אירלנד, איסלנד, יפן, סינגפור או תאילנד. רשימה חלקית ביותר, וזה רק ב-20 השנים האחרונות.
One of the biggest financial crises in history.
וכן, גם הממשלה כאן נאלצה לשפוך מיליונים על הבנקים, אחרי שכמעט מוטטו לחלוטין את המשק בשנות ה-80.
בינות לאנשים אלה המתגודדים לפתח הבורסה בתל אביב נמצא אחד שהפסיד אתמול $50,000. אחר הפסיד אתמול את ביתו ואת מכוניתו.
אתה חטפת מכה פה עכשיו?
מכה על הפנים, מכה.
כמה חטפת?
הרבה כסף.
מיליונים.
יש לי 4 ילדים.
אני צריך להביא להם לאכול.
ובנקודת המשבר מתגלה השבריריות של השיטה שהפכה את הבנקים ליצרני הכסף, כי הבנקים בישראל מחזיקים ברזרבה של כ-10% מתוך הכסף שהם מייצרים באשראי ללקוחות שלהם. ואם כולם יגיעו לבנק לבקש בחזרה את הכסף שלהם, ובכן, רובו פשוט לא באמת קיים.
אז ברגע שנכנסים כמות מסוימת, קצת יותר מהרגיל שמפקדים ורוצים את הכסף שלהם חזרה, על פי ההסכם שנחרט, הבנק בעצם נגמר לו ההון, הוא לא יכול להחזיר את הכסף והוא פושט את הרגל באופן מיידי. זה נקרא run on the bank, ואז המדינה צריכה בדרך כזאת או אחרת שוב פעם לקחת כספי מיסים ולחלץ את הבנקים, בעצם להזרים להם הון חדש, בעצם להדפיס כסף וירטואלי חדש. אז השיטה הזאת בתוכה יש חוסר יציבות מובנית שמזיקה לכלכלה. זה משהו שקיים כבר עשרות רבות של מאות של שנים, אם לא יותר.
אז כאן יש לנו חדשות טובות וחדשות רעות. נתחיל ברעות ברשותכם. בישראל, בניגוד להרבה מדינות אחרות, אין על הכסף שהפקיד הציבור בבנק ביטוח כלשהו. למעט הבטחה עמומה שנתן הנגיד הקודם שאם בנק יקרוס, אז בנק ישראל יזרים ללקוחות את הכסף בחזרה. החדשות הטובות, הבנקים בישראל נהנים מיציבות יחסית.
כל המערכת הזאת היא נתונה בעצם בידיים פרטיות. זאת אומרת, המדינה הפקיעה מידיה את האפשרות לייצר את הכסף בעצמה, והעבירה את היכולת הזאת לגוף פרטי, לגופים פרטיים, שהאג'נדה שלהם, שהרצון שלהם, בסופו של דבר הוא לייצר עבור עצמם הכנסה גדולה ככל שאפשר.
וזו בעצם הבעיה השנייה בסיפור הזה. איך נראית הכלכלה הישראלית כשהשחקן העיקרי שאחראי על ייצור הכסף ועל הפצתו הוא למעשה גוף פרטי שכל מה שמעניין אותו הוא הרווחים שלו? התשובה די פשוטה, היא מלאה באנשים כאלה.
איש העסקים נוחי דנקנר משתלט על חברת סלקום.
נחתמה עסקת מעריב, איש העסקים נוחי דנקנר רכש את העיתון תמורת 140 מיליון שקלים.
באמצעות ההחזקות שלו לדנקנר דריסת רגל כמעט בכל תחום במשק.
קחו את האימפריה הקורסת של דנקנר לדוגמה. היא נבנתה כמעט לגמרי על הלוואות הטק שנתנו לו הבנקים ועל מעט מאוד הון עצמי. מפני שהבנקים פשוט מעדיפים לקוחות כמו דנקנר ולא לקוחות כמוכם.
60% מכוח עבודה במשק, לדוגמה, הם אנשים שעובדים בעסקים קטנים או בינוניים, אבל הם מתקשים הכי הרבה לקבל הלוואות. פשוט אלה הלוואות שהן יותר מסוכנות לבנקים, אז הבנק אומר, לא, לא צריך, אני אתן לטייקון, מקסימום במקרה הכי גרוע קצת תספורת פה ושם, עדיין יש סיכוי יותר גדול שאני אקבל חזרה את הכסף.
As the banks have got bigger, they have been doing things, lending for things, which don't seem to me to contribute very much to the prosperity of the country. At the least, you've achieved nothing productive. Bankers get lots of money out of this because they've got a much bigger balance sheet, much more interest income, and as a result of that, they can pay themselves more, they can do more trading. That's good for them, so there's no doubt about that. But it doesn't contribute to the economy.
הבנקים כמובן לא אשמים במצב. כגופים עסקיים הם רוצים לייצר רווחים ולכן הם לא ישקיעו ביזמות עסקית צעירה, במיזמי תשתיות אנרגיה ירוקה או בעסקים קטנים. איפה הם כן משקיעים מלבד בטייקונים? תסתכלו סביבכם, קשה לפספס את זה.
The main activity of banks increasingly has been lending for real estate. Now you would say, well, that's a good thing, isn't it? It means young people can buy a house even though they don't have the wealth to buy it now. And in a way, it is a good thing. But if the supply of housing doesn't grow in parallel, all this happens is that the price of housing is bid up higher and higher and higher. There's been no increase in wealth, not real wealth, the productive capacity of the economy hasn't grown at all. All that's happened is house prices have become much more expensive and the people who borrowed for the houses have much more debt, which they have to pay throughout their lives. It's a huge burden.
המשמעות של זה, זה שבמקום שתהיה לך כלכלה שמשרתת אנשים, יש לך אנשים שמשרתים כלכלה.
אז אחרי שהבנו איפה הבעיה, מגיע החלק הקשה באמת, הפתרון. האם אפשר להפקיע מהבנקים את ייצור הכסף? האם אפשר להפוך את הבנקים ליציבים יותר? אנשי התנועה לשינוי מוניטרי מנסים כבר שנים לגרום למדינות להבין שברגע שהשתלטו על תהליך יצירת הכסף, ייטב לכולם. ברגע שלבנקים יהיה כסף מזומן רב יותר בכספות, אולי לא נצטרך להשקיע כל כך הרבה בהצלתם כשיקרסו.
So you regulate banks much more than used to be the case. What you do is you force banks to much, much higher capital requirements. And I think if you did that, you would reduce the instability substantially. And the final possibility is actually to move to much higher reserve ratios. What that means that instead of lending to the private part, you can have mixed versions, but some significant part of the lending of banks goes to the government. So you could share the proceeds of money creation, either in whatever degree you want, between the public sector and the private sector. You could make that a permanent feature. And in the process, because the reserves of the banking sector, it's likely technical, will get bigger, namely the safe assets they own will get bigger and bigger because they would be central bank liabilities, which are money without a doubt, you would also have a safer banking sector.
והתוכנית הזאת הוצאה כבר בשנות ה-30, אז היא זכתה לשם תוכנית שיקגו, ויש מי שטוען שאם ניישם אותה כיום, הפלונטר הזה כולו יותר לחלוטין.
הם למעשה הציעו שיטה שאומרת, הכסף צריך לזרום למערכת על ידי המדינה. אבל לא כמו בכל מיני ארצות שאחר כך הופך להיות היפר אינפלציה, ואז הרעיון הוא לעשות הייבריד. מי שמחליט כמה כסף אפשר להזרים, שכדי שהאינפלציה תהיה אפס ולא ייווצר מצב קיצוני, זה גוף כמו בנק ישראל, גוף מקצועי בלתי תלוי, בלתי נגוע בפוליטיקאים, כי פוליטיקאים הם לא פחות גרועים מהבנקים.
שאלה כמה זה ריאלי?
קודם כל, אני חושב שזה ריאלי. השאלה כמה זמן זה ייקח ליישם את זה. Some people ask why. I ask why not.
יש מקומות שכבר החלו להעז. איסלנד, למשל, שוקלת ברצינות להתחיל להדפיס בעצמה את כל הכסף ולהפסיק לייצר כסף מבוסס חוב בבנקים. ואצלנו...
זאת עמדת המחאה החברתית, או מה שנקרא ההפגנות של שנת 2011.
אצלנו המחאה החברתית הפכה למוצג במוזיאון, ודור ההמשך לומד איך ממשיכים לייצר חובות, איך ממשיכים לספק כסף לבנקים.
אני אפתח את הכספומט ואדגים לכם משיכה, וכל אחת ואחד מכם ימשוך כסף מזומן.
אמיתי?
כולם בטור, לא לדחוף. בואי תעמדי ליד המכונה הזאת. רגע, דקה, דקה, זה התערבות ידנית.
אמא, קיבלתי כסף.
הבנקים הצליחו למצב את עצמם מול הרשויות הפוליטיות והציבוריות כאדם של הכלכלה, כדבר שאי אפשר בלעדיו, כדבר שאם הוא מתערער, הכל קורס, אם הכל קורס, אז מה הדבר הראשון שעושים? מחליפים את הפוליטיקאים כדי להביא מישהו אחר שיתקן את העניין, כך שהפוליטיקאים מפחדים לגעת בדבר הזה של הבנקים, והם נהנים מהספק הזה שבעצם צריך אותם כל הזמן.